שכן. התחלנו את ההקלטה. טוב, השיעור מלאכת בישול. בסדר? אז קודם כל, נמצא מספר הקדמות. מה זה? לא, לא. רק שאני אצור את ההקלטה. הלאה, מלאכת בישול. מקור הראשון שלפניכם נותן הקדמה קצת, מה זה בכלל נקרא מלאכת בישול. מי יכול להגיד לי איפה מופיע המילה בישול כמלאכה? הרי מה אסור לנו לעשות בשבת? כל מלאכה לא תעשו. איפה אני יודע שמלאכת בישול היא בכלל מלאכה שהיא אסורה מהתורה? מאיפה אני יודע? את המלאכות למדנו מהמשכן. איפה כתוב על מלאכת מבשל? איפה מלאכת מבשל מופיע? איך? לא שומע. איפה ולמתת עבוד מלאכה כתוב המבשל? לא כתוב המבשל. אז איך למדו את זה? כתוב האופה. האופה. איך האופה זה המבשל? אם זה איך זה אותו דבר? אה? תקשיבו, אנחנו עושים עם הרבה פעולות. בכוונה מה?
בעניין האוכל.
בעניין האוכל. אבל למה מבשל נקרא אופה? איך האופה זה גם מבשל? שמפה אני לומד שאסור לי לבשל בשבת. משנה את הצורה שלו. אומר המנוחת אהבה במקור מספר אחד. הקדמה, מלאכת האופה היא מלמתת, כן, טל, זה למתת אבות מלאכה, האסורות מן התורה בשבת. אף שבעבודת הקמת המשכן לא היו צריכים לאפות שום דבר. מכל מקום היו צריכים לבשל את הסממנים להכנת הצבע, לצביעת הדברים שנצטוו לצבוע. המבשל והאופה עניין אחד הוא. הוא ממשיך ואומר, הרמב״ם מביא את זה הרבה בהקדמות שלו, בהסבר שלו על המלאכות, אבל הבאתי זה בכוונה, כן, ככה ככפית. מהות מלאכת האופה והמבשל היא הרפיית, תקשיבו טוב, הרפיית גוף קשה וריכוחו. הרפיית גוף קשה וריכוחו. אם יש לי בשר קשה, קשה, ועכשיו אני מכניס אותו לסיר מים, מה התהליך שהבשר הקשה הזה עבר? עבר הרפייה, הוא נכון, הוא התרכך. התהליך הזה שהוא עבר נקרא בישול. אם עשיתי תהליך כזה בשבת, עברתי על מלאכת מבשל. ברור? זה הרפייה. ההפך הוא גם הנכון. אם עכשיו אני לקחתי איזה מאכל כזה, רך כזה, למשל בשר שהוא רך, ואני גרמתי לו להיות יותר קשה על ידי זה שהכנסתי אותו לתנור, או שצליתי אותו על המנגל, עשיתי פה בעצם הקשיית הגוף. אם עשיתי את זה בשבת, עברתי על מלאכת, אופה, מבשל. אני ממשיך. גוף, כן, ריכוחו או הקשיית גוף רך וחיזוקו על ידי חום האש שהאופה את הפת, הרי הוא מקשה את העיסה, המבשל את המאכל או את הסממנים, הרי הוא מרפא ומרכך אותם. בירושלמי מבואר שהצולה והמעשן והמתגן דבר באש בשבת, הרי זה אסור מן התורה משום מבשל. אדם שתיגן בתיגונית חייב משום מבשל. אדם שאישן, היום יש, איך אומרים, מעשנת או מעשנה? חזק וברוך, עד היום קראתי להם מעשנת. באו להם מהחברים מהצבא, אומרים לי, לירן, מעשנה. אדם שהאישן, לא, אלא אישן במעשנה, נחשב שהוא עבר על מלאכת מבשל בשבת, אם עושה את זה בשבת כמובן. וכן, תקשיבו טוב, דבר מעניין, המתיך מתכת באש, חייב משום מבשל. יש לי מתכת, התחתי אותה, הצורפים שרוצים להכין זהב, עברו על מלאכת מבשל, כך כתב הרמב״ם וזה לשונו, המתיך אחד ממיני מתכות כלשהו, או המחמם את המתכות עד שתעשה גחלת, הרי זה תולדת מבשל, כן, זה בשם הגמרא כבר, וכן הממסס את אדונה, כן, שאהבה, או את החלב, או את הזפת, והכופר, והגופרית, כיוצא בהם, הרי זה תולדת מבשל וחייב, וכן המבשל כלי אדמה עד שיעשו חרס, חייב משהו מבשל, כללו של דבר, זה נסכם, בין שריפת גוף קשה באש, או שהקשה גוף רך, הרי זה חייב משום מבשל עד כאן לשונו. ממשיך, המבשל את המאכל או האופה את הפת אינו חייב, זה כבר לגבי השיעור, זה מאוד חשוב, שתבינו כי לא כל בישול נחשב שעברתי על איסור מהתורה. אם עכשיו הכנסתי את זה שנייה אחת לתוך המים והוצאתי, אני חייב משום מבשל? האם אני צריך שכל החתיכה תתבשל כדי להתחייב משום מלאכת מבשל? אז שם הוא מביא, כן, גם, שדנו הראשונים, אבל הוא פה מקצר. המבשל את המאכל או האופה את הפת אינו חייב עד שיבשל או יאפה כשיעור גרוגרת, שהוא כשליש ביצה, כן, 18 גרם. המחמם את המים אינו חייב עד שיחמם כמות מים שמספיקה לרחוץ בהם איבר קטן של גדול. ויש אומרים של קטן בן יומו, המבשל סממנים אינו חייב עד שיבשל כמות שמספיקה לצבוע בגד קטן. זאת אומרת, צריך שיהיה, כן, שיהיה ניכר, הבישול, כן, כמות תהיה ניכרת, זה לא פופ פופ, הוצאתי. עברתי על איסור דה רבנן, אבל על איסור דה אורייתא כמלאכת מבשל לא עברתי עד שבישלתי או עד שעשיתי את הכמות הראויה שהיא כגרוגרת ויותר. הלאה, אני עובר למקור המספר, מקור מספר ראשון. מתי בכלל נחשב שאני מבשל? מתי? אם עכשיו אני שמתי, בסדר? יש לי פה כוס עכשיו מים חמים. באתי ולקחתי, אם זה קורה עכשיו הרבה, יש לי תינוק ואנחנו צריכים לבשל, אתם תתקלו בזה. בקבוק מים חמים, אני רוצה עכשיו לחמם לו את המים בשבת. כן, אז עכשיו המים שלו, כן, עכשיו אני שופר אחרי זה לבפנים דייסה. טוב, זה עוד סוג, טוב, יש הרבה, מלאכת מבשל היא באמת עמוסה. בסדר? כל השאלות האלה ונתקלים בהם באמת, המון המון המון. אבל בואו שנייה נעצור. עכשיו אני באתי, לקחתי פה מים חמים. מתי זה נחשב שאני בישלתי את המאכל? בכל מים חמים שאני אעשה? או לאיזה רמת חום המאכל צריך להגיע על מנת שאני אחייב במלאכת מבשל? אז הנה אומרת הגמרא, מסרת שבת דף מ' במקור מספר 2, אמר רבי יהודה, אמר שמואל, אחד שמן ואחד מים, אתה רוצה לדעת מה דרגת החום שתתחייב בו משום מלאכת מבשל? יד סולדת בו. ואין יד סולדת בו, מותר. צריך שהחום של המים, כדי שתתחייב עליהם, שעברת עליהם משום מלאכת מבשל, שהמים האלה עכשיו יהיו ברמת חום שהיד סולדת. מה זה נחשב יד סולדת? אז אומר לנו חכם סויסה זה 45 מעלות, אבל הגמרא לא השתמשה במעלות, היא השתמשה במונח הבא, אמר החווה כל שקריסו של תינוק נכוות. יש עוד דעה שם שאומרת, מה היא אומרת? כן? מכירים? קראתם את זה, מה היא אומרת? עוד יש עוד דעה, לא קריסו של תינוק נכוות, אלא נכניס אצבעו, נכון, אצבע, אצבע של גדול, אדם בינוני, אבל לא משנה, לענייננו היום במעלות צלזיוס, יש לי פה את הרשימה, אני אראה לכם אותם, במעלות זה נחשב, יש פה שאלה, כמה זה נחשב יד סולדת בו, יש כאלה שאומרים 40 מעלות, יש כאלה אומרים 80 מעלות, יש כאלה אומרים 43, נכון, מותר למדוד בשבת? מותר למדוד? מותר לעלות על המשקל בשבת? אני עכשיו רוצה לדעת אם עליתי מהלילה ליום, אה? עם הכספית הזאת מותר? שאלה, אה? מותר למדוד בשבת או לא? משנה? אסור למדוד בשבת. אלא אם כן, עידו? מדידה של מצווה. אני עכשיו רוצה לדעת אם אני יכול ללכת לטבול במקווה. אם אני רוצה ללכת לטבול במקווה, אני צריך שהמקווה הזה יהיה בו כמות מים, לא אני, הגבר, אנשים, כן, מתקנת עזרה, גברים פטורים ממקווה, כן, אדם שיצא לו עכשיו קרי, צריך ללכת לדבול במקווה, הגמרא דווקא אומרת שאם אדם רוצה לעסוק בתורה, נכון? לא יכול, צריך ללכת לדבול, אבל ההלכה נפסק את תקנת עזרה, שבעלי קרי פטורים מטבילה, מה קורה לגבי נשים? נשים, אף על פי שבית המקדש אינו בנוי, אישה לבעלה מחויבת בטבילה, אבל בדין מקווה צריך שיהיה בו כמות מים. כמות מים זה 40 סאה. אני לא יודע עכשיו אם יש את הכמות מים המספקת במקווה. צריך למדוד בשביל מצווה. בשביל מצווה אדם רשאי למדוד. שאלה, מה נחשב מצווה? שיעורים? שאלה, שם נכבטו הרבה אחרונים, אבל זו משנה. מדידה לשם מצווה אפשר, שלא לשם מצווה אסור. לא משנה, מבחינתנו, חום יד שהיד סולדת בו. אדם ישים את האצבע, אדם בינוני, יחווה. כן, אדם בערך יכול לשער, כי הרי גם תכלס, מה שהגמרא אמרה, קרסו של תינוק נכווה, מי ימדוד את זה על תינוק? איזה טעף, מה התכוונה? זה הכוונה שאדם מבין שאם אתה תשים את זה עליו, ייגמר לו הסיפור. באו האחרונים ואמרו, תשמע, בוא נשאר את זה כמידות, זה בערך 45 מעלות צלציוס. בסדר? עשי. אז זה הגדרה שכמות, אדם שמחמם ברמה כזאת שהיה צולדת בו, עובר על מלאכת מבשל. מה עם רמות הבישול? עכשיו שימו לב. אני רוצה לעשות לנו סדר, אתם בטוח מכירים את המושגים האלה, אבל תמיד אנחנו שוכחים. מה הם רמות הבישול במאכלים? שימו לב. כן, בכבוד. 45. כן, כן. כן. לא, זו שאלה אחרת, אתה שואל בכלל שאלה אחרת, למה שכלי שלישי יבשל? מי אמר לך שהוא יבשל? נו אז מה? אז מה? אז מה? זה שהמים בטמפרטורה גבוהה זה אומר שהם יבשלו? זה שהמים בטמפרטורה גבוהה זה אומר שהם יבשלו? אתה בטוח? אז אם אני עכשיו רוצה... חמם אותו. אם אני עכשיו רוצה, אז... כן, לפי דבריך, עכשיו אני רוצה להכין, נניח, תה. קלאסה. תה. אתה מכיר את זה שעושים את זה מכלי שלישי? מנה חמה, לאלה שאומרים שאפשר להכין מנה חמה בשבת. כן, הרב מלמד כותב את זה בספר שלו. מה הוא אומר? מכלי שלישי אפשר. כלי שלישי לא מבשל. מבשל, אז מה? איך הוא אומר כלי שלישי? שאלה טובה. השאלה אם זה קשור לשיעור, תשובה, כן, קשור, 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 קשור. אבל למה אני לא אעסוק בזה עכשיו? כי צריך להבין, לפני שאנחנו מתחילים, מה זה כלי ראשון, מה זה כלי שני, מה זה כלי שלישי. אתה נכנס לשאלת התוספות הידועה. איך יכול להיות שכלי שני, עזוב. הגמרא אומרת שכלי שני לא מבשל. איך קבצנו לכלי שלישי בכלל? כלי שני לא מבשל. מחלוקת, רבנו תם, רשב"א. אבל עזוב את זה עכשיו, למה? למה? כי בוא שנייה נעמוד... לפני זה אני בכלל רוצה להסביר מה זה, מה נקרא דברים שהם מבשלים. כל זה דרך אגב זה סוגיה שבהמשך, בהמשך אנחנו נלמד את זה. שבוע בעוד שבוע, שבועיים, כל הסוגיות האלה. כלי ראשון, שני, שלישי, קלי בישול. כל המושגים האלה שאנחנו נלמד את זה. כרגע אני, כן, שלב לפני, אני עוד שלב לפני. בסדר? עקרונית, כלי שלישי לא מבשל. מלבד קלי בישול, בסדר? אני רוצה להרגיע אותך. כלי שלישי לא מבשל, מלבד קלי בישול. לחלק מהפוסקים שגם כלי שלישי מבשל. הרב עובדיה אומר למשל אחד האחרונים שכלי שלישי לא מבשל אולי גם קלי בישול אבל לא שאתה מערה מכלי שלישי אלא שאתה שם בו, בסדר? צריך להבין למה, אבל זה נדבר עליו אחר כך. חבר'ה, יש לנו כמה סוגי מאכלים, כולם מכירים אותם אבל חשוב שנבין אותם. הנה רשום לכם בפניכם במקור מספר 3, יש מאכל שהוא חי. יודעים מה, אני לא אכתוב את זה, חבל על הזמן עכשיו, בשביל אני אכתוב רק את הסיכום. מאכל שהוא חי, מאכל שהוא חי לא בושל בכלל, כולם זה ברור? כן, המושגים האלה חשוב שתבינו אותם, כי זה, כל מקום תמפיד, אתם מכירים את זה, מצטמק ויפה לו, מצטמק ורע לו, רק להבין את המושג הזה, לוקח לנו כמה, רק שנייה, מי נגד מי? מה זה כל צורכו? מאכל בן דורסאי? בוא שנייה נעשה סדר, בסדר? סוג מאכל ראשון, מאכל חי. מאכל חי זה מאכל שלא בושל בכלל. בכלל, כמו למשל, תנו לי דוגמה, בשרנה, ביצה שהיא עוד לא בישלו אותה, כן, ביצה חיה, הלאה, יפה. מאכל, השלב השני, מאכל שהתחיל להתבשל, אבל לא ראוי לאכול אותו בכלל. לא ראוי בכלל לאכול אותו. התחיל, אבל עוד לא ראוי. זה השלב הבא. כן, אתם איתי בתהליך. חי, התחיל להתבשל. השלב השלישי, שימו לב, מאכל שהתבשל, אבל הגיע לרמת בישול חלקית, שליש בישול, או חצי בישול, תלוי איך אנחנו, לפי מי אנחנו הולכים, זה גם מחלוקת בראשונים, זה מאכל שמוגדר מאכל בן דורסאי. דורסאי הוא היה, נקרא לזה איש כנופיה, או ליסטים, כן, אחד מהליסטים, לא היה לו זמן לאכול, לא היה לו זמן לחכות שהאוכל יהיה מוכן. מה הוא היה עושה? מה היה שם את זה על הזה? ציק, 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 מתבשל, שליש או חצי בישול, מספיק לא אוכל. זה נקרא מאכל שהגיע לרמת בישול של בן דורסאי, אוקיי? מאכל חי אמרנו, התחיל להתבשל, עוד לא קרה לו כלום. השלב השלישי, חצי או שליש בישולו נחשב מאכל שהתבשל כרמת בן דורסאי. וראוי לאכול אותו בשעת הדחק את המאכל הזה. השלב הרביעי, מאכל, שימו לב, שהתבשל כל צורכו. מה זה כל צורכו? אתם יודעים, היום הלכתי, אתמול הלכתי לסעודת ראש חודש, הלכנו נהנו לבורגר, נו, איך קוראים לזה, לבי הזה? בורגרס בר, פייסבוק, שנה, שמייסבוק, אתם מכירים את הרבנים האלה? תגידו, איך אומרים, איזה, שמייסבוק, זה, חייסבוק, לא מכירים, פייסבוק. בקיצור, אז הלכנו שם לבורגרס בר, עכשיו יש שם, אתם יודעים, היום זה מסך כזה, ואתה בוחר לבד, אתה בוחר לבד. אז ברמת עשיית הבשר, אז יש לך 4 שלבים. איך זה היה בהתחלה? אחת זה בהתחלה נע, רציתי לצלם את זה, כי זה בדיוק השיעור, 4 שלבים. בהתחלה זה נע, ממש נע, נע, נע. יש אנשים היום שאוכלים את זה, כל אלה שאוכלים, אתם מכירים את אלה, איך זה נקרא? קרפצ'ואים. כל אלה, בשר נע. היום זה להיט, כן, בתל אביב בכלל, רק זה מה שאתה אוכל. מי שלא אוכל, לא, רק בדרום האוכל הטעים. רק, סושה, זה בהקלטה, רק בדרום. ככל שמצפינים, יודע, לא יודע, לא, איפה ש... לא יודע. לא משנה, בקיצור, רמת עשייה, בהתחלה זה נע, אחר כך זה נהיה מל, מדיום, מדיום, אחרי זה מדיום וויל, ואז וויל דן, עשוי טוב. אה, וויל, יפה, וויל, הנה, יאללה, וויל וויל דן, אתה רואה? תודה. בקיצור, אז אלה רמות העשייה, שימו לב, עכשיו כולם מבחינתנו רואים לאכילה, תלוי לפי מי. כן, הבן שלי אוהב את זה יותר רר כזה, מדיום זה, אני פחות או יותר עשייתי, כל אחד, יש כאלה רק שרוף, יש כאלה חי. תגידו, מותר לאכול בשר חי? מותר לאכול בשר חי? סטייק כזה, סטייק מתוך הקצבייה, ככה שאתם מונחים ככה מול הזה. בא לכם פעם לאכול ככה סטייק כזה? לפי הרמב״ם לא, כי צריך חליטה. אז התשובה מותר. פעם, שהייתי צעיר, אני זוכר את זה. ממש הייתי קטן, כיתה, זה היה כיתה ד' והיה סרט, קראו לו חייל אוניברסלי, אני לא יודע אם אתם מכירים אותו. חייל אוניברסלי. בסרט היה זה אנשי צבא כאלה מהגלות, כן, ון דם. מכירים את ון דם? זה הסרט שלו. בקיצור, בחלק הזה שם הוא בא נכנס לסופר כזה, הוא והשותף שלו החיילים, ואוכלים בשר נע, ככה נע. אמרתי, איך יכול להיות שהם אוכלים? זה לא כשר. צעיר, כיתה ד', איזה? כיתה ד', אוכלים בשר וזה לא כשר. לימים הבנתי שזה כשר, אמרתי, בוא נע, הם אכלו כשר. זה לא מעניין אותם כל כך. בקיצור, אלה הם המצבים, אז תזכרו, חי, התחיל להתבשל, הגיע לרמת חלקית כמו מאכל בן דורסאי, אחר כך זה נקרא מבושל כל צורכו, ואז מאכל, אחר כך שימו לב, אחר כך זה נקרא מאכל שהתבשל כל צורכו, ותוספת בישול מקלקלתו. עכשיו תקשיבו, מה זה אומר מקלקלתו? זה המושג הבא, זה נקרא מצטמק ורע לו, או מצטמק ויפה לו. אם תוספת הבישול גורמת להרע לו, זה נקרא מצטמק ורע לו. הוא כבר התבשל כל צורכו. תוספת הבישול גורמת לו להרע, זה נקרא מצטמק ורע לו. אם תוספת הבישול גורמת ליפות אותו, זה נקרא מצטמק ויפה לו. המושגים ברורים? הם ברורים? כי זה למה זה חשוב, כן.
זה לפי אישי או בעולם?
כרגע זה בעולם. כן, אתה מבין, הוא שואל כאילו, טוב, זה נכנס את השאלה פה, עכשיו זה השאלה הבאה שאני הולך לשאול, בסדר? אני תכף אגיד אותה. אה? תכף... מה? בקושר, עולם או בן אדם פרטי, כן. תכף, אני אגיד את השאלה שהוא שאל ואז אני אשאל. אם, למשל, לאוריאן, הוא אוהב לאכול את זה, כמו הבן שלי, הוא אוהב לאכול את זה רר כזה, חצי בישול. ואני אוהב לאכול את זה בישול מלא. מה זה נחשב עכשיו? הוא זה נחשב שזה מבשל, לא מבשל, לא, אבל אני אסביר את השאלה יותר. עד פה זה רמות הבישול. עכשיו מה קורה, לאיפה אנחנו נכנסים? תקשיבו טוב לתמונה הבאה. התמונה שלנו היא עדיין לא הסתיימה. אלה סוגי הבישול. אבל ישנם שני סוגי תבשילים. יש תבשיל שהוא תבשיל יבש, יש תבשיל שהוא תבשיל לח. מה זה תבשיל יבש? לדוגמה, תנו לי דוגמה לתבשיל יבש. אורז, בשר, נחשב יבש? נחשב יבש, לא יבש. חתיכת בשר, ביצה, שניצה, יבש. מה זה לח? מרק, רוטב, מה? חמין זה לח? שומן. חמין אולי זה אמצע הייתי קורא לו, לא יודע אם זה לח. בסדר? אבל אלה רמות, כן, זה חשוב. זה חשוב כי יש הבדל משמעותי בדיני בישול בין לח לבין יבש. אז זה ברור, תגידו לי שנייה, זה ברור את פה? אם המושגים האלה לא ברורים, קשה יהיה מאוד להמשיך. תכף נגיע לזה, רק אנחנו מדברים מושגים, שימו לב, עד עכשיו מושגים. ברור? כל המושגים ברורים כרגע? מצוין, אני רוצה להמשיך. עכשיו שימו לב לשאלה שתנחה אותנו בראיית המקורות. מאכל שהתבשל כבר. אוקיי, מאכל שהתבשל כבר מלפני השבת. אמא, אבא, אנחנו הכנו את המאכל על הגז מלפני השבת. והוא כבר מוכן ברמת בישול מסוימת. מה קורה איתי עכשיו בשבת לגבי אותו מאכל? ברגע שהנחתי אותו על הפלטה, ברגע ששמתי אותו על המחם, מים חמים, ברגע שקירבתי אותו למדורה למקום שאפשר לקרב, האם זה נחשב שבישלתי אותו עוד פעם, האם עברתי על איסור מלאכת מבשל? כן או לא? אני חוזר על השאלה. מאכל שבישלתי אותו מלפני השבת, ועכשיו אני בתוך השבת רוצה לשים אותו על מקור חום, קומפלטה, כמו גז עם טס, כן, גז אסור לשים על אש חיה, או על מים חמים, האם יהיה מותר לי לשים אותו ואני לא עובר על מלאכת מבשל, או שמה אסור יהיה לי ואני עובר על מלאכת מבשל? מה, תלוי מה רמת העשייה וסוג התבשיל. תלוי מה רמת הבישול וסוג התבשיל. מצוין. אלה שתי הגדרות שאיתם אנחנו הולכים לעבוד. מה רמת הבישול בארבעה, חמישה חלקים שראינו, וסוג התבשיל, האם זה לח או יבש. מקור מספר ראשון. בוא נראה. הגמרא אומרת, במילים שלנו זה נקרא, האם בכלל יש בישול לאחר בישול. אם הדבר כבר התבשל מלפני השבת, האם שאני בא לבשל אותו עוד פעם ביום השבת, אני עובר על מלאכת מבשל, הרי כבר בישלתי אותו קודם השבת. אומרת הגמרא במקור מספר 1, מקור מספר, סליחה, 4, משנה, כל שבא בחמין מערב שבת, שורין אותו בחמין בשבת, וכל שלא בא בחמין מערב שבת, מדיחין אותו, כן? מים רק עליו, ככה בקטנה, בחמין בשבת. אני חוזר. כל שבא בחמין מערב שבת, שורין אותו בחמין בשבת. שורין לצורך העניין, כן, שלא ניכנס עכשיו, אני אקל עליכם שלא ניכנס לדיון בראשונים, זה שורין אותו בשבת, זה שמים אותו על מקור חום, מים חמים, כלי ראשון, הכל. אז לפי המשנה הזאת, יש דין בישול לאחר בישול, זאת אומרת, מאכל שבישלתי מלפני השבת, אני יכול לבשל אותו אחרי השבת? כן. תשובה? כן. חזק וברוך. זקו ורוך, יפה, 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 כל הכבוד לך. אתה מביא לי את המהלך, זה המהלך. אבל לפני שנגיע למהלך, בוא נראה את המקורות. לפי המשנה הזאת, סליחה, יוצא שאין בישול לאחר בישול. ברור, ברור, נכון? ברור או לא? יפה. במקור מספר 2, מקור מספר 5, מסכת ביצה תניא, יש עוד איזה שני מקורות, אבל לא רציתי להאריך עלינו, מקור מספר 5, תניא. אחד, מסכת ביצה, אחד מביא את האור, שימו לב מה קרה, אחד בא והביא את האש, אחד מביא את העצים, אחד שם את הגדרה, שופט את הגדרה, שם את הסיר, אחד שופך את המים לתוך הגדרה, אחד נותן בתוכו את התבלין, אחד מגיס, מערבב. אומרת לנו הברייתא, כולם חייבים. אתם שומעים? אחד בשם את העצים, אחד בשם את הגדרה, זה ששם את המים, כן, כבר הסיר חם, אחד שירבב, כולם חייבים משום מלאכת, רש"י אומר, משום מלאכת מבשל. למה מבשל? הייתי אומר שמי התחייב במלאכת מבשל? רק זה ששם את המים, כי מרגע זה המים התחילו להתבשל, נכון? למה המגיס גם כן מחייב משום מלאכת מבשל? אה? כן, אבל אם כבר, כבר התבשל המים, אז למה אני מבשל?
זה עדיין לא מבושל.
אתה אומר, אולי זה עדיין לא מבושל כל צורכו. טוב, אתה כבר פה מתרץ. אבל לפי הברייתא פה, אני יכול אולי להבין שמה? שיש בישול לאחר בישול. כי אם לא היה בישול לאחר בישול, מה שהבנו מהמקור הראשון, המגיס, זה שמערבב, לא היה מתחייב, כי כבר הראשון התחייב במלאכת מבשל, מאכל מבושל, נגמר הסיפור. בא השני וערבב, ערבבת מאכל שכבר התבשל לפני כן, שלום, אתה לא תתחייב.
אבל התבשל לפני כן זה בא החמין לפני השבת.
מה, החמין בא לפני השבת? לא משנה, לא משנה, מספיק שכבר מישהו בישל אותו, אז למה נתחייב עוד פעם על הבישול? אתה עכשיו מתרץ. לא, בסדר, בסדר, אני בישלתי את המים. בישלתי את המים. ברגע שבישלתי את המים, ואני באתי והרבבתי לאחר מכן, עוד פעם אני מתחייב. מה אנחנו מבינים מהמקור הזה? שמה? יש בישול לאחר בישול. מסתדר לכם? מסתדר? איך? במקור הראשון ראינו אין בישול לאחר בישול. במקור הזה אנחנו רואים שקיים תופעה כזאת שנקראת בישול לאחר בישול. ברור? השאלה ברורה פה? לא מסתדר. עוד פעם, אני חוזר. במקור הראשון ראינו כל שבא בחמין מלפני השבת, מותר לשים אותו בחמין בשבת. זאת אומרת, אם משהו שכבר התבשל, אתה יכול לבשל אותו בשבת, כי אין בישול לאחר בישול. לפי המקור השני, אנחנו רואים שמי שכבר בישל, לא מספיק, זה שגם בא ואחר כך הרבה ובישל עוד פעם, גם הוא מתחייב. למה גם הוא מתחייב? סימן שמה? שיש בישול, כאילו גם מתחייב בבישול, אף על פי שכבר הראשון בישל, יוצא מהבריתא הזאת, שיש בישול לאחר בישול. איך? מקור אחד אנחנו רואים, אין בישול לאחר בישול. מקור שני, יש בישול לאחר בישול. בעיה, סתירה. באים הראשונים עכשיו ומסבירים לנו, ומפה הנגזרת להלכה. אומר רש"י, בוא נתחיל ברמב״ם. הרמב״ם אומר, ואז פה לפי התירוצים של הראשונים, אתם תבינו איך הגמרות מסתדרות. הרמב״ם מקור מספר 7. מכיוון שאין לנו זמן, אני לא רוצה לקרוא את כל הרמב״ם, אז אני אקרא רק את מה שכתוב בקו. המבשל על האור דבר שהיה מבושל כל צורכו, או דבר שאינו צריך בישול כלל, פטור. תקשיבו עוד פעם לרמב״ם. המבשל על האור דבר שהיה מבושל כל צורכו, או דבר שאינו צריך בישול כלל, פטור. לפי הרמב״ם הזה, תקשיבו טוב, לפי הרמב״ם, מה יוצא? מתי נאמר אין בישול לאחר בישול? הוא רוצה עכשיו לתרץ את הגמרות. הרי יש פה איזו סתירה. פעם אחת אתה רואה אין בישול לאחר בישול, פעם יש. מה הוא יגיד הרמב״ם פה? לא, אתה יודע מתי אין, מתי יש. אני אגיד לך. מתי יש בישול לאחר בישול? שהוא לא יתבשל כל צורכו. כי אומר הרמב״ם, מה שיתבשל כל צורכו, כבר לא יתחייב. עוד פעם, הרמב״ם אומר, אני קורא אותו, המבשל בישול כל צורכו, אינו צריך בישול כלל והוא פטור. זאת אומרת, אם אדם בא ובישל משהו שכבר היה מבושל כל צורכו מלפני השבת, הוא יהיה פטור. ואז זה מתרץ את הגמרות, שמה שנאמר, שגם המגיס חייב, תודה למה חייב, כי לפני כן הוא לא יתבשל כל צורכו. ומה שנאמר בגמרה למעלה, שמותר לשרות כבר מה שזה, כי זה כבר בושל כל צורכו. זה הרמב״ם. האם זה הברור? בישול כל צורכו זה רמת עשייה. אני מזכיר חלק מה... מה? או, אתה שואל, רק שנייה, בדרך כלל פטור זה פטור אבל אסור. השוויתי את הרמב״ם במקור הבא. זה מה שאתה אומר עכשיו, זה דיון באחרונים, כן? בדברי הרמב״ם. אבל שם הרוב האחרונים אומרים, בגלל המקור הבא, נחרץ, מקור מספר 8. אה? משבע הבנו לפי הרמב״ם, שדבר שנתבשל, הרמב״ם אומר, מאכל שנתבשל כל צורכו, כל צורכו, אתה לא חייב מישהו מבשל אחר כך, כי הוא כבר התבשל כל צורכו. ואז זה פותח את הגמרות. בגמרה שאמרה שאין בישול לאחר בישול, אתה יודע למה? מתי היא אמרה את זה? דווקא שהוא התבשל כל צורכו. שהגמרה אומרת, גם המגיס חייב, אתה יודע למה? כי זה לא התבשל כל צורכו. במקור מספר 8 הרמב״ם יותר ברור, דבר שנתבשל, אני קורא מקור מספר 8. אין זמן. דבר שנתבשל קודם השבת, או נשרה בחמין מלפני השבת, אף על פי שעכשיו צונן, מותר לשרותו בחמין בשבת. עוד פעם, דבר שנתבשל קודם השבת, או שנשרה בחמין מלפני השבת, אף על פי שעכשיו צונן, מותר לשרותו. מותר. לפי הרמב״ם, אם הוא יתבשל כל צורכו, מותר לבשל אותו אחרי השבת. תגידו לי, הרמב״ם התייחס למאכל יבש או... מבחינתנו יש לנו 4 רמות. תמיד לכו על זה ככה, שימו לב, אנחנו נותנים כרגע הגדרות. יש לנו, אמרנו חי, לא בושל כלל. לא בושל כלל. יש לנו קצת בישול. יש לנו מאכל בן דורסאי. יש לנו כל צורכו. ופה זה מצטמק יפה לו, מצטמק רע לו. אוקיי, זה הכל צורכו. אלה רמות הבישול. אבל יש לנו פה עוד שני סוגים. אתם רואים בכלל? היה צוחק. היה צוחק. טוב. מצטמק רע לו. לא בושל כלל, קצת בישול, מאכל בן דוסאי כל צורכו. אוקיי, שימו לב. יש לנו אבל שני סוגי תבשילים, יש לנו תבשיל לח ויש לנו תבשיל יבש. אלה שני סוגי התבשילים, זה רמות הבישול. אומר הרמב״ם, אתה יודע מי לא מתחייב בבישול אחרי השבת? זה מי שבישל כל צורכו את התבשיל מלפני השבת. איזה תבשיל? לחו יבש. הרמב״ם? הרמב״ם לא התייחס. לא התייחס. ולכן מה? שניהם, או אף אחד מהם, או רק, לא יודע, לא התייחס. איך אף אחד מהם, נכון? לא יכול להיות אף אחד מהם. שזה שניהם כנראה. נכון, נכון. נכון שזה שניהם. יוצא שכאילו לפי דבריך, מים חמים, יוצא לפי הרמב״ם דבר כזה, מים חמים, מים, מים זה לך. שחיממתי אותם לפני השבת, ועכשיו הם מונחים על השולחן. אני יכול לקחת אותם, ולהניח אותם על הפלטה והם יבעבעו עוד פעם, יתחממו עוד פעם, תשובה? כן? חזק. למה? כי לפני השבת התבשלו כל צורכם. איך אני יודע שזה כל צורכם? היה בעבוע, הגיע לרמת חום שהיה צולדת בו, וזה היה ראוי למאכל, לא משנה כרגע. אחרי השבת אתה יכול לשים. זה הרמב״ם. אני עובר לראשון הבא. רשי וטור, סתכלו במקום מספר 9. אפילו שרמת החום ירדה. אפילו. מה כוון, מה? כן, אבל ברגע שכבר בישלתי אותו, אז למה זה נחשב שאני אבשל אותו עוד פעם? אז זה לא נחשב שאני מבשל אותו. לא היה שום שינוי במים. טוב, זה סברה. אתה בעצם שואל מה השתנה במים, למה המים כן אני מחייב או לא. נגיע, תכף נדבר על זה, נדבר על זה. זה סברה. נכון, כשהדבר דווקא לדע למה דווקא יבש, תכף נגיע לזה. אני כרגע עובר על הראשונים, שנייה. נכון. תכף נגיע, תכף נגיע. נגיע לזה. השאלה אם הרמב״ם ברור? הרמב״ם ברור? הסתירה בגמרא, כן, כל זה שימו לב, זה בסוף הלכה למעשה. רש"י והטור במקור מספר 9. אפילו תבשיל שנתבשל כבר, יש בו משום בישול אם נצטנן כבר, אבל בעודו רותח לא. עוד פעם, אפילו תבשיל שנתבשל כבר, יש בו משום בישול אם נצטנן כבר, אבל בעודו רותח לא. ואם לא נתבשל כל צורכו, ואפילו נתבשל רק כמאכל בן דורסאי, שייך בו בישול אפילו בעודו רותח. והנמילה שיש בו בישול אחר בישול, בתבשיל שיש בו מרק. אבל דבר יבש שנתבשל כבר, מותר לשרותו בחמין בשבת דתנן, כל שבא בחמין מלפני השבת, בשל קוראים אותו בחמין. מה אתם אומרים? לפי רש"י והטור, מה מספר, מה אנחנו שומעים? או, קודם כל בוא נעשה סדר. רש"י והטור, מה הם מצריכים? איזה רמת בישול כדי להגיד, זה הרמה שאם בישלת, אין בו בישול אחר כך. כל צורכו. כל צורכו. כי מאכל בן דורסאי, הם אומרים? אין דבר כזה. אם לפני השבת היה מאכל בן דורסאי, תדע לך, שאותו מאכל הזה שהוא מאכל בן דורסאי, אפילו שלפני השבת הבאת אותו למצב של כמאכל בן דורסאי, אם אתה תשים את המאכל הזה ביום שבת על הפלטה, על מים חמים, מים רותחים, עברת על איסור מבשל. אבל אם מלפני השבת הוא הגיע לרמת מאכל בן דורסאי, לרמת כל צורכו, פה זה תלוי. במה זה תלוי? אם זה יבש, אז מותר. אם זה לך, לא. אם זה לך, הוא דיבר על מצטמק ויפה לו. אתה ראית את זה פה? תלוי מצטנן. בוא נעשה כרגע לך ויבש. אם זה לך, מה הדין? יש בישול אחר בישול. אם יבש, אין בישול. אם זה לך, יהיה מותר. בוא נעכשיו נשאל אתכם שאלה. לפי רש"י והטור, כמו ששאלתי אתכם על הרמב״ם, מים חמים שבישלתי מלפני השבת, יהיה מותר לי להניח אותם על הפלטה בשבת? אסור. אלא אם כן, אלא אם כן הם רותחים. אלא אם כן הם רותחים, זה מה שאמרת. ברור? לפי רש"י והטור, מה? נכון, זה עוד משהו, נגיע לזה בהמשך. איך אפשר משהו עם רוטב? כן, בסדר, נגיע לזה. איך אפשר משהו נוזלי? זה זה עצה שהציע הרב עובדיה בעיקר. לא כולם מציעים.
אם אני שם משהו שהוא מנח בן דוסה לפני שבת, אבל אני לא מרים אותו, אני ממשיך, תקן את השבת, הוא עדיין על הפלטה.
מה, שהוא נשאר שם, אתה אומר? לא, השאלה זה, אז אין בישול אחר בישול. השאלה זה, אם הוא הגיע מלפני השבת, ברמה כזאת, זה כמו חמין. כמו חמין. בשל קצת, זה לא, אתה לא תעשה בו כלום. אתה רוצה לאכול אותו כבר ככה, כן? זה כמו מאכל שנשאר שם, ואתה לא תיגע בו. הגמרא דנה בסוגיה של יחטא בגחלים או דברים כאלה, אבל אם אין גחלים, אין בעיה כזאת? אין בעיה. כל הבעיה זה שאני לקחתי אותו, ועכשיו אני רוצה להחזיר אותו, או נבשל אותו עוד פעם. בסדר? הלאה, ברור? חבר'ה, שני המקורות ברורים? אני עובר לעוד ראשון. הרשב"א, מקור מספר 11. הראש, 10, הראש. יש בישול אחר בישול, אומר הראש, אף על פי שהרתיח, ואיקה למתחי, דעת שלא נתבשל כמאכל בן דורסאי, כל המקרב בישולו חייב, ואחר שנתבשל כמאכל בן דורסאי, אפשר דאין בישול אחר בישול. לפי הראש, מה יוצא? אם היה לי מאכל, איזה רמת מאכל? בן דורסאי. אם מלפני השבת הוא הגיע לרמת מאכל בן דורסאי, אני אעזור לכם כי זה כתוב בהמשך, הוא כן מתייחס ללח וצונן, אם זה לח זה בעייתי, אם זה יבש זה בסדר. מאכל בן דורסאי אבל הוא מצריך הראש, כן? יש לנו את הרמב״ם ראינו את רש"י טור, ראינו את הראש. תכף נראה, הראש אומר, תשמע, אם הבאת את המאכל מלפני השבת למאכל בן דורסאי, הכל בסדר. שים אותו בשבת כמה שאתה רוצה, אם הוא יבש. אם הוא צונן, בעייתי. אם הוא לח, סליחה, בעייתי. בסדר? הלאה, הראשון הבא, רשב"א. רשב"א, ועוד יש לומר. דכל תבשיל כמאכל בן דורסאי, לקה משום מגיס. אומר הרשב"א, אם המאכל היה בן דורסאי, מי שמערבב לא מתחייב. דה מגיס משום מבשל הוא דמחייב, וכיוון שהגיע למאכל בן דורסאי, תו לקה משום מבשל. לפי הרשב"א, מה צריך להגיע? בן דורסאי. הרשב"א דיבר על יבש הולך? לא דיבר על יבש הולך. זאת אומרת, לפי הרשב"א, אם יש לי פה מים חמים, יהיה מותר לי אחר כך לבשל אותם? אם הם הגיעו למאכל בן דורסאי אפילו, רשב"א דעה מאוד מאוד מקלה. יהיה מותר, מאכל בן דורסאי, אפילו לך, יותר קל אפילו מהרמב״ם. הרשב"א אומר, אפילו אם לפני השבת היה הגיע למאכל בן דורסאי מים, חיממת אותם, אבל לא ברמה שהם כל צורכו. לא משנה. אחרי זה בשבת אתה יכול לשים אותם על הפלטה, אתה יכול לחמם אותם. חידוש, מה השולחן ערוך פסק? מה אנחנו פוסקים להלכה היום? שולחן ערוך, מה? רש"י טור, מקור מספר 13. תבשיל שנתבשל כל צורכו, יש בו משום בישול אם נצטנן. אתם רואים איפה זה? מקור מספר 13? איזה קטעים, לא הבאנו כוסות. אני לא מבין למה אתם לא שותים. זה, תדעו לכם, רק בנווה דקלים, הישיבה הזאת, זה יכול לקרות. אף אחד לא יגיד, מה עם כוסות, מה עם זה? לא רוצים לפגוע במי שהביא את השתייה. חזק וברוך. מקור מספר 1, 13. תבשיל שנתבשל כל צורך... לא, אולי זה יכול להיות בעוד ישיבות, סליחה, כן? שלא יהיה איזה לעז.
פה בריאים.
פה בריאים, אתה אומר. אתה אומר פה, גם שזה זירו וגם... יפה. פה לא אוכלים ביסבי. נכון. כל הכבוד. מקור מספר 13. תבשיל שנתבשל כל צורכו, יש בו משום בישול עם מצטנן. אומר הרמ"א, תבשיל שהתבשל כל צורכו, יש בו משום בישול עם מצטנן. אומר הרמ"א, ויש אומרים, דווקא אם יצטמק ויפה לו, זה בשם רבנו ירוחם, לא הבאתי אותו, זה מקור מספר 12 למעלה. ואם לא נתבשל כל צורכו, ואפילו נתבשל כמאכל בן דורסאי, שייך בו בישול אפילו בעודו רותח. ואנה מילה שיש בו בישול אחר בישול בתבשיל שיש בו מרק, אבל דבר שנתבשל כבר והוא יבש, מותר לשרותו בחמין בשבת. אם הוא דבר יבש שלא נתבשל מלפני השבת, אין שורין אותו בחמין בשבת. לפי השולחן ערוך, מה הפסיקה היום הלכה למעשה? כמו מי? רשי והטור. אני עוזר לכם, מכיוון שהזמן קצר והמלאכה ממש ממש מרובה. שולחן ערוך פוסק כמו רשי והטור, שמה? שדווקא במאכל שהתבשל מלפני השבת כל צורכו, ודווקא אם הוא יבש, אם אתה תבוא ותשים אותו בשבת עוד פעם על הפלטה, תרצה לחמם אותו במים חמים, אין שום בעיה. אין שום בעיה, ואפילו אם הוא יתקרר. למה? כי הוא כבר התבשל כל צורכו מלפני השבת והוא מאכל יבש. אבל, אם זה מאכל לך, תלוי. אם מלפני השבת הוא התבשל כל צורכו, והוא יתקרר, אתה כבר לא יכול לשים אותו על הפלטה או לחמם אותו מחדש. אבל אם הוא עדיין רותח ברמת חום שהיד סולדת בו, או ברמת חום לפי הרמה, זה מחלוקת רמה שולחן ערוך, נלך לפי השולחן ערוך כרגע, אם הוא עדיין ברמת חום שהיד סולדת בו, יהיה אפשר להחזיר אותו על הפלטה. אם הוא יתקרר טיפה, אין אפשרות לפי השולחן ערוך. אני חוזר עוד פעם. תבשיל שהתבשל, עכשיו זה חשוב, תקשיבו טוב, אני מסכם את זה. תבשיל שהתבשל כל צורכו מלפני השבת. כל צורכו. זה הרמה הזאתי. מצטמק יפה לו, מצטמק ורע לו, מחלוקת באחרונים איך הם מבינים את השולחן ערוך. אבל כל צורכו, תבשיל שהתבשל כל צורכו מלפני השבת, אם זה מאכל יבש, כמו שניצל, ביצים, אורז, אתה יכול לשים אותו על הפלטה, על המחה, מה שאתה רוצה בשבת, כי כבר מלפני השבת הוא יתבשל כל צורכו. אם הוא לא יתבשל כל צורכו, חצי בישול, אתה לא יכול לשים אותו על הפלטה יותר בשבת. אתה עובר על מלאכת מבשל. אבל אם זה מאכל לך, כמו מרק, מים חמים, לא יודע מה עוד ראינו. מים חמים מרק. אז אם ככה, אז אם מתבשל כל צורכו מלפני השבת, וזה עדיין רותח, אתה יכול להניח אותו על הפלטה בחזרה. יש כללי חזרה, אבל לא משנה, מבחינתנו כרגע. אתה יכול להניח אותו בחזרה על הפלטה. אבל אם זה יתקרר, אתה כבר לא יכול להניח אותו על הפלטה. ברור? יש פה סדר? יש סדר? זה חשוב. כי כל מאכל שיהיה לכם פה עכשיו, זה השיקוש שאתם תצטרכו להפעיל. אם אמא שלכם תבוא ותשאל אתכם, תגיד, אני יכולה להחזיר את הדגים האלה מהמקר לתוך הפלטה, מה תגידו לה? מותר או אסור? עוד פעם. רק שנייה, דגים, בוא נלך על דגים, תגידו לי, תשאלו אותי אם אתם רוצים. אבל בואו נדבר, תחשבו שנייה, אתם עכשיו העברנו שיעור שלם על בישול. דגים, אמא שלכם הוציאה אותה מהמקרר. דגים? דגים שהוצאנו... נכון, נכון. דגים שהוצאנו מהמקרר. בשבת הכנסנו אותם למקרר, הם התבשלו כבר כל צורכם, ורצינו לאכול את הדגים בשבת בבוקר, כי אוכלים רק מנה אחת, הם אוכלים רק מנה אחת או שתיים, אצלנו הורדנו לאחת. פעם הם אוכלים שתיים, השמנו, הורדנו. מנה אחת, דגים בבוקר אוכלים, הכניסה למקר, רוצנו בשבת. מותר להניח על הפלטה, כן או לא? תשובה? דגים יבשים. מותר או אסור? יפה. יפה ששאלתם אם זה עם רוטב, אם זה לא. למה? כי מה הרוטב? הוא מכניס אותי לנישת ה... לך. זה התותחים. יפה, זה ציונות. רואים שאתם איתנו. לנשתת הלך, ובלך יש בעיה. בלך יש בעיה. יפה. מה קורה לגבי עוף? עוף. גם מותר, למה? כי זה יבש וזה יתבשל כל צורכו. מה קורה אם זה לא יתבשל כל צורכו? אתם מכירים את זה ש... מזל, בוא נשים על הפלטה, טק, זה. והבן הוריד בטעות מהזה, מהגז, זה, לא יתבשל כל צורכו. ואמא הכניסה את העוף למקרר, רוצה פתאום, היא רואה, וואו, איפה, אני רואה את זה לבן כזה, מת. יהיה מותר לה להניח את זה על הפלטה בשבת? אסור. לפני כמה שנים התקשרה אל האישה, אומרת, רציתי לשאול אותך שאלה, אמא שלי בשבת, הגענו אחיינים לבית, והיה, אתם מכירים את הג'חלונים האלה? ג'חלונים. אפויים, שאתה שם אותם במקפיא, אבל לא כבר אפויים, לא מוכנים, גפויים. היא באה ושמה אותם על הפלטה בשבת בתוך הסיר. האם מותר או אסור? תשובה, אסור. כי זה לא אפוי, זה לא מבושל מלפני השבת. היא עברה לסור מבשל, תשובה, כן. גם לפי הרמב״ם, כן, זה לא אפוי, זה כלום, גמור, גמור. אז אמרתי לה, אז מה עשיתם? היא אומרת, אז מה אני אעשה? אני אכלתי, אני זה, אני פה, אני שם. אמרתי לה, קדימה, תשובה, קרח, שלג, כל העניינים. תעשי תשובה, בואי אלינו לישיבה, תני צדקה, 20,000 שקל לא פחות, לכל אחד מבני הבית, לא רק את. סתם, אני, כן, לא, 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 אבל אמרתי לה, אז באתי להגיד לכם, כן, ודאי שלא הבאתי לה את כל התהליך. אבל זה, למה? כי מלפני השבת זה לא היה מבושל. ואם זה לא היה מבושל, זה בעיה. לך, גם אם הוא היה מבושל מלפני השבת, הוא בעיה. המחלוקת שמובאת בין הרמ"א לבין השולחן ערוך, או לחלק מהדוברים, זה נקרא אשכנזים ספרדים, אני לא אוהב להגיד את זה. כי יש רמ"א ויש שולחן ערוך. שבוע מישהו שאל אותי, האם יש אפשרות לסמוך על הרמ"א? אמרתי לו, בטח שאפשר, אבל אני ספרדי, אני רק פוסק לפי השולחן ערוך. אמרתי לו, נו, אז מה? יש מצבים שאפשר לסמוך על הרמ"א. במיוחד אם זה שעת הדחק, במיוחד אם זה צורך, חייל בצבא, אתם יודעים כמה אני נשען עליו? בית מלון, בישולי גויים, נוכרים, אתם יודעים כמה אני נשען עליו? הרי מה? תגיד. טוב, נמשיך, טוב, בוא נסיים שנייה, בסדר? בוא נמשיך, כן, יש לי עוד עכשיו עוד איזה משהו פשוט. עכשיו, מה קורה? מה שעה כבר? וואי, 6:05, שאלה אחרונה, ונמשיך עם זה פעם הבאה אולי. את האמת, רוב הבעיות שלנו זה מה קורה עם רוטב. רוטב, או יותר נכון, מאכל שהוא גם רוטב וגם יבש, פה אנחנו נכנסים לבעיה. איזה בעיה? איך נדון את המאכל הזה? דרך אגב, שנייה, לפני שאני עובר למעורב, לגבי הרמ"א, הרמ"א יותר רקל. זאת אומרת, לפי השולחן ערוך, אם זה מאכל חם, אם זה מאכל לך, סליחה, אפילו שהתבשל מלפני השבת, מספיק שהוא טיפה הצטנן, טיפה, אסור לך לשים אותו על הפלטה עוד. לפי הרמ"א בסעיף ט"ו, זה מופיע לפניכם בדף מקורות, פשוט חבל על הזמן, צריך שיצטנן לגמרי. לגמרי. הרי מה פה מקל? כי יש פה שר, יש איזה שלב של כמה, כן, יכול להיות איזה 10 דקות, רבע שעה, שאם זה עדיין לא יצטנן לגמרי, אדם יכול לעשות את זה. אדם יכול לשים את המאכל החם, מים חמים למשל, שבאתי לקחתי מהכלי הראשון, הנחתי אותו פה, ואני עכשיו רוצה לשפוך בו עוד מים רותחים. לא תראה מקרה, דים, מקרה קלאסי, בסדר? מקרה קלאסי. יש לי פה, מה, אני רציתי להכין כוס נס. הנה, קחו מקרה דוגמה. כוס תה, כוס נס, בסדר? באתי מהר, רצתי למחם פה בחדר אוכל, מילאתי אותו במים חמים. מים רותחים מכלי ראשון. אז אני מסתכל, אני רואה איפה הטיון, איפה הנס, וואי, שכחתי אותם בחדר. אני רץ לחדר, וזה, פתאום אני רואה גשם בחוץ, מעונן, וואה, וזה הולך יותר לאט, מהר, נכנסו טיפות קצת, המשקה התקרר. אני בא לשים את הנס קפה או את התה, אני אומר, בוא'נה, זה כבר נהיה קר יחסית, זה כבר פושר. מה אני עושה? לוקח עכשיו את הסוכר בכיס, טיון, רץ בחזרה לחדר אוכל. עכשיו שימו לב, יהיה מותר לו למלות עכשיו מים רותחים על המים הקרים האלה? למה? כי ברגע שעכשיו עושים מים חמים, הוא יבשל את המים האלה. הבנתם את השאלה שלי?
כן.
עכשיו, למה אני חותר? אם אני אומר שלמטה זה מבושל, אז תלוי. לפי השולחן ערוך, זה יצטנן, גמר הסיפור. יהיה לך אסור למלות עוד פעם. לפי הרמ"א, זה מה קרה, רצת, הלכת, זה לא כזה יתקרר. תצטנן קצת, יהיה מותר לך. כן, גם. עכשיו עדיין שזה כילוח. כן. מסיע, אתה רואה, אני שמח. כן, גם. כן. אתם מבינים? אז זה למשל השלכה. עכשיו אני חוזר שנייה לרוטב ובזה נסיים. מאכל שהוא, למשל עכשיו אמא באה ואומרת, תגיד, אתה תלמיד ישיבה שיעור ד' ה' ב' שבושים. באתי ולמדת עכשיו בישיבה, יהיה מותר לי לשים את הדג עם הרוטב בתוך הפלטה? מה תגידו? דבר ראשון, עונים תלוי. מה זה? מחלוקת. במה זה מחלוקת? כמה רוטב יש? בוא תגידו לי אתם. לא תגידו לי אתם. יש דג ויש רוטב, מה יש יותר? דג זה, או, האם הולכים לפי הדג? ספרדים זה מלא רוטב. השאלה אם זה מה חשוב לך, השאלה מה הרוב, מה פחות, מה העיקר. אני אתן לכם סיכום, זה מופיע לכם בבפנים, חבל על הזמן. תקשיבו, זה מחלוקת באחרונים, כי השולחן ערוך לא התייחס. השולחן ערוך כתב לך, יבש, כל צורכו, הדברים ברורים לכם ונהירים לכם מהגמרא עד השולחן ערוך. אבל אם זה מעורב, לא ידוע, אז מה עושים? אז זה מחלוקת באחרונים. רב שלמה זלמן אוירבך, שולחן ערוך הרב, רב שלמה זלמן אוירבך אפילו קצת הקל קצת, אבל רב שלמה זלמן, שולחן ערוך הרב, בעל התניה, כן, שנפטר שבוע שעבר, כן, הלו, זכרה, בשולחן ערוך הרב, הרב משש בשמש ומגן, הם אומרים שאם זה תבשיל, תבשיל שיש בו טיפה לחלוחית רוטב, כלומר הסיפור, יש בו לח, אסור לבשל אותו בשבת. אתה רוצה? תכף נביא את הפתרון שמציע הרב עובדיה. בעיה. לפי הרב עובדיה יוסף, הוא אומר, זה תלוי. תלוי מה הרוב. הוא הולך לפי הרוב. שאלה מה ההגדרה של רוב. רוב ומשמעותי, או רוב ולא משמעותי. זאת אומרת, יש לי 20 חתיכות דג, אבל יש לי גם מלא רוטב. ה-20 חתיכות דג הם משמעותיים, אבל הם עם מלא רוטב. פה זה גם, נחלקו בהבנת הסברה שלו. האם רוב, ואנחנו הולכים לפי התבשיל היבש, או שזה רוב משמעותי שאין עניין ללח בכלל. יש כאלה אמרו, רוב, נגמר הסיפור, יש הרבה דגים, אין בעיה. יש כאלה אומרים שזה יהיה רוב, אבל שהנוזל לא יהיה משמעותי, כי בכל זאת אתה בסוף מבשל. ההשלכות שלהם הולכות בהסבר, באם אני אומר שבלח יש בישול אחר בישול. אם אני אומר שיש בישול אחר בישול, אז אני בבעיה. אבל מכיוון שיש לנו את הרשב"א, ויש לנו את הרמב״ם, שאפשר לסמוך עליהם, כן? הם לא איזה עציצים. והם אומרים בלח, אין בישול לאחר בישול. יש גם את רבנו ירוחם, שאם זה מצטמק ורע לו, אז יותר קל, ובדרך כלל דבר שהוא נוזל, זה מצטמק ורע לו. אז לכן שם אפשר להקל, ככה מביא הרב עובדיה. הוא מביא עוד פתרון. פתרון נוסף, הוא אומר, שימו שעון שבת על הפלטה, שהפלטה מחובה, בדיוק, ואז שהפלטה מחובה, אתה יכול להניח את התפשיל הזה, את הרוטב עם הדגים. אז שזה ידלק, זה מין גרמה. וגרמה, בספק ספקה, באיסור דרבנן, אז אנחנו יכולים, בצורך של שבת, אז יהיה אפשר להתיר את זה. סיכום. ראינו את הגמרות. הבנו קודם כל מה זה מלאכת מבשל. ראינו את הגמרות ודנו לגבי מאכל שהתבשל מלפני השבת, אם יש אפשרות לבשל אותו, ואני אהיה חייב גם בתוך השבת, כי מדין בישול אחר בישול. ראינו את הגמרות שהן סותרות אחת השנייה. ראינו את הראשונים החשובים שהם תרצו, וממילא הם הביאו את הדעה שלהם להלכה, מתי זה נחשב בישול, שאם אני אחר כך יבשל אותו בשבת, אני אתחייב או לא. למסקנה ראינו דברי השולחן ערוך, שדווקא במאכל יבש לא נחשב בישול אחר בישול, אם הוא רותח בצונן זה בעיה, יש בישול אחר בישול, אם הוא יתקרר לגמרי. לפי הרמ"א, גם אם הוא יתקרר טיפה, עדיין אפשר. אלה ההלכות, ראינו את האחרונים כרגע לגבי תבשיל שהוא מעורב, מה קורה לגבי קטשופ, האם זה נחשב מאכל יבש או רך, נדבר על זה בפעם הבאה אולי. חזק וברוך, המשך שבוע טוב. זה בא בגלל